בכל אני אעצור את זה, אפילו זה יתפתח למשהו מסעיר. אבל כאילו אף אחד פה לא צריך שיעור, לא ממני ולא מאוריה בגורך, מה זה פמיניזם. אוקיי? Okay? זאת אומרת, אנחנו כבר נושמים את זה, את הדבר הזה. אני רוצה לתת הקדמה מאוד 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 קצרה, אם לא תגרמו לי להפוכות על הארוכה, ואחר כך אני רוצה להעביר את, הכדור שלכם בתור אנשים שחיים את, את הסיפור הזה. ולראות מה זה, עשה לחיי, המשפחה שלנו. אני רוצה להקדים הקדמה קצרה שהיא קצת בגדר הזכרת הנשכחות, אבל לא היה איתנו, או לפחות לא. אז, לטובת כולם בואו נעשה טיפה חזרה קטנה, והיא תהיה בראשי מאוד מאוד קצרה. העולם הדתי, העולם של ימי הביניים, המשפחה שלפני המשפחה, הוא עולם פטריארכלי. אוקיי? אבל עולם פטריארכלי עם, כמה כוכביות חשובות. זאת אומרת, קודם כל, אין הפרדה כל כך ברורה בין הבית לבין העבודה, במיוחד בעולם חקלאי. יש לו מנסת כתובות, זה מאוד מאוד בולט. ולכן זה לא שהאישה לא עובדת, זאת אומרת היא באיזשהו מקום, עובדת אולי במקום טיפה, אחר, אבל היא והבעל עושים בערך אותו דבר. וגם האישה מולידה ילדים שבעולם המסורתי זה דבר מאוד מאוד חשוב, שיש לו משמעות לא רק דמוגרפית וכלכלית, אלא גם משמעות רוחנית ודתית, ואין צורך להאריך לגבי הדברים האלה. אבל עדיין ברור ש... אתם בוודאי עקבתם אחרי פסוקי שם בחוקותיי, ושמע, תקטים את הנושא הזה לשקלים, נכון? כמה שווה אישה, מבוגרת לו בגלל מסוים 50 שקלים, הגבר 50 שקלים, אישה 30 שקלים, יש יחס שהוא כמעט אחיד בכל הגילאים השונים, פשוט לנו טיפה משתנה, מה שמסביר את זה. זה הנקצות לעובדה שזה עולם שהוא ממש לא מרגיש עצמו כפוף לחוקי השוויון. אני לא חושב שגם אז שנשים אכלו את זה בלי להתעצבן, היה נערך יד. Okay, אבל אני, חושב שגם אז היה איזשהו אישו, אבל לא, נדון בזה כרגע. מה שיפה במחאות במשפחה המודרנית, שאמרנו שהיא עוצבה באופן מדעי, תועלתני, פילוסופי, ששימרו את הפטריארכליות הזאת. אבל הפעם עשו את זה בצורה הרבה יותר אכזרית. זה כבר לא רצון האלוקים, זה כבר לא כל כבודה במלך פנימה, זה מדע. גבר מתאים לעבוד, אישה רגשנית מתאימה לגדל ילדים, שוב, האישה היא לא יצור רציונלי, לכן היא בעייתית, היא צריכה לעבור ביות, תרתי משמע, שליטה של הבעל, ובאופן הזה היא לא תעשה שטויות מדי גדולות. אני אומר פה דברים שנשמעים כמו קריקטורה, אבל ככה הדברים היו, והדברים היה ביטוי משפטי עד הפרטים הקטנים ביותר ברוב המקומות שאנחנו מכירים.
זה כבר מוזר שבאמון שבמצד כזה לא תעשה שטויות גדולות.
מה?
האמון שאתה נותן לזה שבמצב כזה לא תעשה שטויות גדולות.
זו תפיסה שאומרת שכמו שהבעל מחנך את הילדים, כך הוא מחנך את האישה. המשפחה נתפסה כמוסד מחנך ובו מחנכים גם את האישה.
מה המעמד של האישה מולדת?
אז זה סיפור בפני עצמו, אבל לא נדמו מוכר, לא יודע אם הקדישו מעמד. האישה הייתה בעלת הבית. היא טיפלה בבית, היא הביאה את הילדים, האבא הגיע בשעה שעה וחצי ובחן אותם על החום. כן, אבל הוא לא לימד אותם על החום. ברור שבאיזשהו מקום האישה הייתה עם האבזה, ואחרי האבזים הקטנים הלכו ו... אז...
זה מאוד קודר, כאילו...
בסדר, אז גם אני כנראה טעמתי מה... כוס התרעלה של הפמיניזם, שאני מתאר את זה באופן קודם. עכשיו, פה אני מסיים את ההקדמה שלי בנקודה הבאה, והיא תוביל אותנו בצורה ישירה, אני מקווה, גם לדיון שלנו, וגם לספר הזה, ובטח גם מה שאנחנו נשמע, בהמשך, ש... זה שהמשפחה, אני אסך את זה בצורה קצת פרובוקטיבית, אבל אני מאוד מזדהה עם הניסוח הזה. זה לא פרובוקט על שם הפרובוקציה. המשפחה נבנתה על הדעה. את המשפחה אני מחבר, את המשפחה אני חושב שהיא חשובה, רק פה אני מסכים מסכימים. מי שקרא את השאלה שלנו. אני חושב שהמשפחה היא בסיס החברה, היא בסיס היהדות, לא אומר שהיא לא יכולה לעבור שינויים כאלה ואחרים, שעוד נדבר עליהם במהלך דרכנו עד סוף זמן קיץ. אבל המשפחה נבנתה על משהו שאני מעריך שרובנו פה מגדירים אותו כמאוד בעייתי. אז אולי נכיר כמה ניסיונות להצדיק אותו, להגן עליו, לרכך אותו, אבל נראה שגם אלה שקיבלו אותו הבינו שצריך לעשות כל מיני, שזה לא יכול להמשיך כל כך בצורה הזאת. כשאתה בונה משהו נכון על אדנים לא נכונים, אתה מסתכל מאוד, כשתגיע המהפכה אתה תמצא ששפכו את התינוק עם המים. זאת אומרת, למה לשפוך את התינוק עם המים? כי זה מה שבני אדם עושים, הם שופכים את התינוק עם המים.
בזמן
המהפכות. בזמן המהפכות.
זה מה
שהמהפכה עושה. נכון, בדיוק. Okay. זאת אומרת, זאת התודעה. כן, וכן הפמיניסטיות איבדו את חוש ההומור שלהם. כן, זה פרפרזה. זאת אומרת, כי הם הרגישו שבסופו של דבר הם היו מגש הכסף שעליו נבנה המוסד החברתי המפואר הזה, ולכן לא ברור שהם היו אומרות, אוקיי, בוא נמשיך אותו, רק בוא נתקן אותו. אוקיי? ולפעמים, כמו ווסנקראפט, אנחנו ננסה להראות לכם את זה, זה מה שהם אמרו, אבל זה לא מה שהם רצו. Okay? עבורם המוסד הזה היה מוסד פטריארכלי, דכאני, נקודה. Okay? ושהמוסד הזה מסתכסך עם, אחד מהשותפים הבכירים שלו, עם 50% מהמין האנושי, הוא מסתבך. עכשיו, במאמר מוסגר שהוא לא מאמר מוסגר, ואני אומר פה את זה בצורה לא יותר פרובוקטיבית, גם היהדות וההלכה בנו את המוסד המפואר שלהם על אותו, על אותם מדענים פטריארכליים, אוקיי? וגם פה צריך להיזהר שלא ישפכו את התינוק עם המים. אוקיי? ואני לא פעם שמעתי נשים עם גיסוי ראש, רציניות, את זה וזה וזה, את הבטן המלאה שיש להם על הסיפור הזה. כאילו, מי שחושב אנחנו קוראים וחוזרים קוראים נשים לאדם קלה בתור איזושהי בדיחה חביבה של רשבי, בסדר, אנחנו קוראים את זה ככה, אנחנו גברים. אבל עבור נשים לקרוא על אורה כל בוקר שאתה לי כרצונו ושלא נעשה לי אישה, ואתם חושבים שזה כאילו בסדר, זה אחותי זה בצחוקים, כאילו, אל תקחי את זה רציני. זה לא אומר. כאילו, הבטן מתמלאת על הסיפור הזה. אוקיי? ולהעיף את הכיסוי ראש לפח, שזה היה תופעה שהולכת ומתגברת, זה רק קצה הכחול של התופעה הזאת. אוקיי? עד כאן ההקדמה שלי שמציבה באמת את אחד האתגרים הגדולים, אבל בהחלט לא היחיד, שהמשפחה עומדת בפניהם. מהרגע שהופיע הפמיניזם, איך, מתי, למה, כמה זה, זה נשמע שבוע הבא. מפי אישה המסמכת לכך, אני מקווה שיקרו שומו גם, אז אנחנו נוכל באמת יותר למקם את הצוות. אבל כרגע אנחנו יודעים על מה...
משהו היסטורי?
לא היסטורי, יש נשמע כל מיני זרמים.
לא יודע,
אני חושב.
כי דווקא, לא יודע, אני שידעתי מצוות זה דווקא כן.
אז לא, אני
אדבר על זה.
אבל אני אגיד שאתה לדבר על קצת על
זה. אני לא יודע מה.
ואני אגיד לה שהפעם שימה לא ממהם, אפשר גם עד 5:30. טוב. וגם אין ברית לאף אחד. טוב, אוקיי. עכשיו אני רוצה להעביר את ה...
לא, אני מהר גם לסיום. 5:30
בסדר. אז עכשיו אני רוצה להעביר את הכדור אליכם, לא יודע מה, לרבע שעה, 20 דקות, משהו כזה, נראה איך זה יזרום. חברותיכם, כאנשים שנשואים, בתוך עולם פמיניסטי, ושלא נשואים, אולי הורים שכבר הסיפור הזה נכנס אצלם, כאילו סתם חברים,
מציאות,
אחיות, איך אתם חווים? זאת אומרת, זה מעצים את המשפחה, זה מאתגר את המשפחה, עברנו את המהפכה הזאת, הפנמנו אותה, אתם מרגישים טוב עם הסיפור הזה, אתם מרגישים אולי מירוץ סמכויות בסיפור הזה, כמו שהאשמה הידועה שנוצרה כרגע. אתם יודעים ש... משפט אחרון, באמת, אני עכשיו אדפק לגמרי. באותה סדרה, סדרה יקרה נהדרת של שלם, יצא ספר מאוד מאוד חשוב, אני מצליח מאוד לקרוא אותו, שנכתב כמעט באותה שנה. הספר הזה יצא ב-1792, לפני 230 שנה פחות או יותר, זה 220,
נכון,
מדהים. Okay? הספר הזה, פעם מינוסי אמר לי, הספר הזה יצא עם תורה אור וזה של בלטן. זאת אומרת, הוא כאילו רואה את זה בתור מהפכה פמיניסטית אחת. אבל זה סיפור אחר.
לא
אמרתי, הוא
שם את זה ביחד,
לא טוב? כן, אבל זה לא נראה. אבל יצא בסדרה ספר, קוראת את התחלה, של הוגה דעות ומדינאים, שנקרא אדמונד ברק. שנקרא הרהורים על המהפכה הצרפתית. הוא אומר שהרבה דברים חשובים, ואחד הדברים החשובים שהוא אומר, פשוט, כמובן, הוא שמרן, ואני לא חושב שאני מסכים עם כל מה שהוא אומר, בוודאי שלא, אבל הוא אומר, תשמע, עד עכשיו הכל היה ברור. המלך היו אזרחים. המלך ידע שהכיסא שלו לא בטוח. זה לא יכול להיות נדיף. הוא לא הרגיש מאוים, לא יכול להיות אבא של האזרחים שלו, לשמור אותם, לקבל אותם, גם לגלל שהוא טעה, עוד גורמים בתוך המערכת, הוא יכל לעשות את זה, הוא הרגיש אל הסוס. מהרגע שפרצה המהפכה הצרפתית וכיסאותיהם של המלאכים, התחילו לראות, המלך יהפוך להיות דיקטטור. מהחשש שיוציא אותו להורג, אז גם הוא כבר צריך להחזיק משטרה חשאית ולהוציא להורג כל מיני אנשים. אתם הבאתם את זה על עצמכם. כאילו, במקום שבו אנחנו לא שומרים איזושהי היררכיה מאוד מאוד ברורה, לגבר את המקום שלו, לאשה את המקום שלו, להדיף את המקום שלו, מתחיל מרוץ הסמכויות, וכולם מתחילים להיות עצבניים, ומפה הדרך לרבנות נורא נורא קצרה. זה ברק, זה לא רק. אני רק אומר, אתה מצביע על בעיה אפשרית, ועכשיו אתם מוזמנים לומר איך אתם חווים את הדבר הזה, כמובן בלי לשפוך סיפורים ולא צריך
להתלב. זה חיילים.
מה?
לא עוד ברק, זה גם חיילים, זה
מה שאתם מדברים. כן, זה לא נכון. ברק את הספר מלומד של מתי המודדים, והוא כתב פוסט לפייסבוק.
פוסט מלומד.
כן, זאת אומרת, אז אני לא, הוא מתייחס לבעיה מאוד מאוד, ובדרך שגם זה, זה קשור, גם זה קשור, גם הדיון הזה קשור מאוד לעניין. זאת אומרת, כאילו אם פעם אנשים, שוב, ידעו שעשו את הגירושים בידי הבעל, גם בעולם החילוני, בעולם לפי החוק וזה, הבעל מקדש, הבעל מגרש, וגם בצרפת של המאה ה-18, אותו דבר, בלי להיות דתי. הם ידעו את הסיפור, את הסיפור הזה, לא היה, אז גמרנו. כאילו, ועכשיו שהכל לא ברור, ועכשיו שאמור להיות שוויון בתוך ה... בתוך הסיפור הזה, אז הגירושים הפכו להיות מלחמת עולם. כן, כאישה לא תבליג, כאילו, שאלות... אוקיי, יאללה, עכשיו עד כאן השאלות, ועכשיו קצת תשתפו אותנו אותנו לדפי, על ישראל.
זה מוחלט.
כן.
אז אני באמת...
זה מוחלט.
כן, אני כמה שולח את זה לשיש לכם ראשון, זה בהתחלה, על ההתחלה. אתם רוצים לחבות?
מי שרוצה
שיגיד,
אתה
מחבות.
לא, רק אני רק...
אלעד, כן.
לא יודע מה יש... אני רק רוצה לי... אמרת לי שחוד חזק שאני רוצה ככה... בעיניי הוא הסוגיה עוד אצלי, כי במחס הפמיניסטית אני לא מרגיש חלק מהפכה פמיניסטית. מה זה מרגיש? אני... ברור שאני חווה אותה, אבל... אבל מה שאמרת קודם על... כשאמרת לא לשפור את התינוק עם האמבטיה, את המים עם התינוק,
נזכר באמבט שאתה מוסד לתינוק בשעה 6:30, כן.
כן, בעניין של... אמרת ככה שהלכה לידית גם על החברה ביותר חרדית, ואנחנו במחאה החרדית צריכים, יש היום הרבה קולות שהן שופכות את המים עם התינוק. עכשיו פה באמת זה בעיניי גם השאלה ש... לפחות מהשלמות שהייתי בשיעור, אז זה באמת השאלה, מה בתוך העולם ההלכתי הדתי שאנחנו חיים, מה אנחנו משמרים, ומה אנחנו יכולים להגיד, טוב, זה תוצרים של חברה של דיכוי, של כל אדם שאנחנו לא בעניין של משמר אותם, אפילו הם בתוך, יש להם סוגיות ומקורות וציטטות והמון פירושים, שהם כולם שימור של זה משהו שאני לא מרגיש שותף אליו. וזה בעיני המוקד עיקר היסטורי. אם הייתי אדם בלי מערכת הלכתית, אז זה היה לי יותר קל לשתף, הייתי יכול לבחור גם כביכול משהו, מודל שאני בוחר. וכאן אני נמצא עם מודל שאני כפוף אליו, שהוא הלכה.
לא, על מודל המשפחתי, לא?
המודל המשפחתי שלי הוא גם... הוא גם
מוצר לזה הלכה.
גם הוא נעשה פי הלכה.
הרבה סוגיות הם לא לחציות.
בסדר.
אלעד רוצה לזרום הכיוון.
השאלה הזאת היא הכי... במקומות שאין לי שום בעיה עם הלכה, אז אני עושה פירוט עיניים. לא, בסדר, אני אומר, דווקא אצלי הקושייה היא מקום שבו יש פער בין מה שאני מגיש הוא יותר נכון, יותר מוסרי אולי, יותר, לא יודע, לא חשוב מוסרי, יותר נכון היום, לבין מיתרים שבהם אני מרגיש שאתם נסוע אותם, אני עולה על סגר מוקשים, שאני באמת לא יודע מה התימוק ומה המים.
אוקיי, אז אני לא רוצה לנהל פינפונס, שאתה תאמר ונעביר את זה הלאה, אבל אני רק רוצה להקריא אותך על איזושהי דוגמה. תסכים איתי שאין בעיה הלכתית שאישה תקדש. נכון. בערב בוודאי, לפעמים תלפל בנקודה הזאת, אבל כל המחויה בדבר הזה...
תקדש.
כן, תקדש, לא, לא, זה קדש, תעשה קידוש, תעשה קידוש.
לא קידוש,
כן, לא קידושים. כן, כן, לא קידושים, אלא קידוש בליל שבת, סליחה. אז באחד מהשיעורים בישיבה, אמר הרב שגר, שכזאת לכם הוא לא חשוד ביותו אדם שמרן קיצוני, אמר, בית שבו האישה מקדשת הוא לא בית יהודי.
זה בדיוק הסוגיה.
הוא גם אמר שבית שלא אוכלים בצ'ונט הוא לא בית
יהודי. זה בדיוק הסוגיה, זה בדיוק הסוגיה.
שזה אומר שהבית שלי הוא לא יהודי פעמיים, אז שתבין. אבל...
אישה מקדשת?
לפעמים.
לפעמים, זה כאילו...
תמיד יש לה כוח.
רצון.
רצון,
כן. קיצור, זה בדיוק אני אומר שאנשים... יש פה הרבה סוגיות, יש להם אנשים מזהים שהם היהדות בשבילם, ושני מני... בתור כשאני בוחר, לא יודע, שאשתי תקדש, או לא משנה משהו אחר שכל אחד בוחר, אז השאלה היא... אומר, יש פה המון תחושות, שאחד מרגיש שהיהדות זה 22 מיני, אחד מרגיש שיהדות זה שהגבר עשה קדוש, אחד מרגיש שיהדות זה שמדקות, לא משנה, משימום מודל יותר חד באיזשהו אופן. אז כל אחד מרגיש פה המון רגשות, וזה המון מאוד נושא מאוד בוער כזה. והשאלה היא, אפשר לעשות פה... עבודה הקשה של להיכנס לביצה הזאת ולהגיד...
לגבל הרגשות
האלה. ולא נצטרך לקרוא לשיח רגשי ואמירות שאני לא כל כך יכול להתמודד. יהדות זה כזה, יהדות זה כזה, תורכים מקורות, לא זה, בוא נדבר, בוא נשמע, בוא נפתח את הסוגיה.
אוקיי, תודה.
אני אעשה לסור. כן. הרי כאילו... סתם, כאילו...
וגם...
לא, כאילו עתידות פעמיים, אני הייתי מגדיר את הסוגיה לצורה אחרת גם טוב, כי אני חושב שמה שאמרת על הרובור הוא מאוד חזק. זאת אומרת, לא, כמו אני בתור גבר ואנחנו, כמו גברים, הרובור שלנו לא פרובית, הוא לא רק לגבי, הוא לא קיים רק לגבי היחס של אנשים, או הפשויים לגבי אנשים בהלכה, ובכלל לגבי כל המערכת הדתית והלכתית, זאת אומרת, אדם שנולד בבית דתי, יש לו רובור, הוא יודע, קצת צריך להגיד את המילים, אבל כאילו, ההלכה מבחינתו היא דרך חיים מסוימת, ויש לו גם יכול לצחוק על עצמו ויכול להגיד שאלה יחוד לשמול שיכול לדעת. ומי שמולד בחוץ, שבהקשר הזה זה פעם זה היה גרים והיום זה שמול מוזר, זה כאילו ההפלה פמיניסטית, אז הוא רוצה להיות בלי הומור. ואני מרגיש שכאילו, התגובה כאילו, האינטואיטיבית שלי היא כאילו, כי באמת יותר זה מזה מברסת, יש לי הומור ואין להם הומור, ואז כאילו, מצד שני, ברור, כאילו, בכל שאתה עכשיו מתבגר, אני רואה שבאמת, אולי זה כאילו, מבחינת זה השאלה הכי חשובתי חזקה, איך לאזן בין הדברים האלה, כי ברור שזה לא, כאילו, להיות עם הומור זה לא, לא מצחיק מישהו מחוץ,
כן,
מה זה מצחיק. ואני מעט לאט מתחיל להבין את זה, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, באמת יש פה משהו. אבל בכל מקרה, אני כאילו, זה קצת אולי מתמקח על מילים, אבל המטאפורה של התינוק והמים, מבחינתי זה לא... אין דבר שאני יכול להצביע עליו, כאילו... זה שונה לרחום או משהו, איך שאני אמרתי.
מה זה לא רגע? מה אתה אומר? עובד תינוק למה יש חמור? אנחנו מאמין שזה.
למה
הוא
אומר שצריך
להם? מה חוש הומור?
אתה אומר, בוא נזהה בצורה רציונלית, בלי כל הרגשות המסובכים האלה, ובלי כל הנמירות, זה היהדות. מה עיקר? מה התפל? מה בר שינוי? מה לא בר שינוי? לא נפחד בשינוי, כי בסדר.
לא הבנתי, רואי, אבל מה אתה אומר?
כן, לא הבנתי מה זה אומר.
סופר זה עושים שכולנו מאמין מה שאתם עושים. שנהיה
שוב מהם, שנחיה בצורה אלה, שנחיה במה, מה אנחנו עושים?
מסוגלים לעשות, נגיד, נגיד את רוב ההלכה, מסוגלים לחיות באיזשהו שלום ומקיימות עם מה שאנחנו עושים.
ואם אנחנו לא.
ובצד שני, שזה יהיה עליהם מסלטי ולא מעשה.
לא הבנתי, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה של שימור קיימות? אתה תארים
כאילו מה? אני דרך לפגוש בה, זה כבר לא חשוב פמיניזם, אבל לא במקרה פמיניזם מעלה את זה, זה לא מאוד חזקה. זה מאוד משמע נראה לי תמר מוסקר כשאני לא יודעת את זה. כאילו, זה באיזה זו חזקה, כי פתאום שם לך את כל היהדות ואופציה כאילו אחרת לגמרי. וכאילו, אין לך בן בית איפה לעצור, כאילו, אין לך תינוק. כאילו, איפה לעצור? כאילו, בתפיסה הקדם-מקראית של ה...
אלוהדאיסטית,
כאילו, מה?
ולכן מה? ולכן מה?
אין לי משהו אחר. אין לי משהו אחר. אין לי משהו
אחר. אין לי משהו אחר. אתה מתייאש מזה?
אין לי מה לעשות, בקיצור.
מתייאש ממה לעשות? מלעשות שינוי כלשהו
בעולם. זה לא שהוא גם מאחורה, כאילו.
נכון, זאת אומרת, אתה מציג עמדה מאוד דומה לרב שגר בעצם, אבל גם שם שגר חושב משהו אחר, נגיע לה יותר מוכה.
כאילו,
אתה בא ואומר, עזוב, זה מקשה, תתחיל לפרום את החוטים, כל הסביבה הזאת מתפרק.
אין אפשרות להגיד.
אתה חזור על חוט להזיז, כאילו.
לא, לא נקודה, החוטים
עושים
זזים עובדתית. כן. אבל כאילו, לא, בגלל, בצד מה שאתה אומר, אבל כאילו, יש מעשים חתיים ויש דרך יהודית וכאילו הלספוק, בכל מקום, כל שפיכה זה יש שפיכה של התינוק, אין מה, אין, המים והתינוק.
אבל התינוק נשפך, זה לא שכאילו אתה יכול להיות טוב, אז הוא לא ישפך, הוא נשפך גם ככה, זה לא ש... היהדות שאתה חושב ש...
לא, לא נשפך, הוא נקרא.
היהדות שאתה מדבר...
מה זה קרה? תהיה לא רק יהודית, תהיה לא רק יהודית, לא ברור.
לא הבנתי, אבל מי יישאר ביהדות היפה שלך שאתה לא יכול לעשות בכלום?
תהיה יהודים, תהיה עוד דברים, כאילו
מי ש... מה זה תהיה יהודים ועוד דברים? הלכה, מה? אם זה היה כזה פשוט, אז נראה לי שלא יוצר כזה קרע.
רואים מייצג פה עמדת הרב שגר, אז אני חושב יותר מאוחר אנחנו ננסה לייצג אותה בצורה טיפה יותר מסודרת. אבל זה...
כן, אני אומר, כאילו,
לא צריך לחכות את
זה
עכשיו, אני אומר, קצת
יותר הרב שגר, אבל אתם עושים את
זה. כן, יש לך מה? אני לא אשכח, אני אומר, לא. לא, אני קצת... אני שנייה פשוט חלום. אתה לא מדבר על זה הרבה, אבל כאילו, כן.
נכון, אבל אני אגיד, בוא
נפתח חלום של הרב שגר ונסגור אותו ככה, נדבר עליו גם יותר מאוחר. כאילו, הרב שגר פותר את הדבר הזה במידור מהסוג הגבוה, מידור שהוא רואה אותו בתור מידור גבוה. זה בעצם דרך שהיהודים הלא מדי מתוחכמים, לפני שהגיע הרב קוק, פתרו בעיות. כן, שבת אני שבת העיר, זאת אומרת, אני מכיר את הסיפור החסידי הזה, כאילו, שבת לפה שם. זאת אומרת, באים ואומרים, תשמעו, אני פרופסור לביולוגיה, ואני צריך ללמד אותך קורס על אבולוציה. השנייה, זה גם אומר שספר פשוט נכון, אז אני אומר לך, מי חושב את הדברים האלה? פה באוניברסיטה אני עושה אבולוציה, בזה אני לומד רש"י. אתם יודעים שאני לומד רש"י. רש"י גם מציע בערך אותו מודל. הוא אומר, בתור יהודים, אנחנו נהיה יהודים עם הנקודה הקשה, כמעט חרדית, אבל אנחנו לא פמיניסטים. אוקיי? זה לא מסתדר, החיים מלאים סתירות, לא נורא. אנחנו נהיה גם וגם, בלי לנסות, כמו הרב קוק, לפתור כל דבר. לפתור כל דבר זה לא ערך. כלומר, אתה מציג ישר את הרב קוק, בואו נבצע איזשהו ניתוח. הניתוח יצליח והחולה ימות, זה מה שאתה תגלה. ולכן, אומר הרב שגר, כדוגמה כאילו מטאפורית לסיפור הזה, הטקס של החתונה יהיה כמו אבותינו הקדושים. כשהטקס ייגמר, הכלה תיתן לך את הבת. זאת אומרת...
זה גם...
כן, זה מה שהוא אומר, בוא נעשה מידור. זאת אומרת, בוא נהיה את הקטע שבו אנחנו נהיה נורא נורא דוסים, ואת המקומות בחיים שבו אנחנו נהיה נורא נורא פמיניסטים.
אם אנחנו נקרו בכל הנסגים השתדות, אבל...
אני מבין, פה הוא מדבר בגרונך תורת הרב קוק, ותתפלל לשמוע שאני דווקא איתך בקטע הזה, אז בסדר. עוד כל כך, עוד...
אני רוצה להגיד משהו בחיים שלי, אני מרגיש שהסיפור ההלכתי הוא סיפור, שזה מה שעובד פה הבית הפמיניסטי, אבל אני בצורה כאלה, הוא בעיקר מטוח של אשתי. זאת אומרת, אני יכול להזדהות איתה, אני מדבר איתה על זה, אבל אני לא חווה את זה, כאילו יש פה סיפור של אנשים, הוא עולם ההלכה, היא מודרת מבית כנסת במובן מסוים, ויש פה סיפור כזה, אני מרגיש שאבל בעיסוק שלנו עכשיו, אני מרגיש שיש פה פמיניזם מאוד מאוד משפיע על עולם המשפחה.
כן, זה עיקר הנושא שלנו.
אני אומר, בעיניי, הנושא ההלכתי הוא נמצא שם, אבל לא הנקודה הראשית. לצורך העניין, העובדה שיש דיון על מי נמצא עם ילדים בצהריים בבית, דיון, פעם אולי הדיון. אם אני בשנה הבאה מתחיל לעבוד באיזה מקום, ואמרו לי שזה נוסע בשבע בבוקר, לעבוד, פתאום יש דיון על זה. כאילו, אתה צריך לעשות את הילדים, אני אצל לעבודה גם, אז כאילו מי אצל הילדים, ואז פתאום יש דיון, ושם אני מרגיש שזה נורא חזקות, כאילו, מי עובד עד איזה שעה, מי נמצא בבית, מתי נמצאים בבית,
מי מקבל את ההחלטות בבית? זה כבר לא שאלה, אצלנו זה כבר בכלל, ברור שהבית מתנהל בצורה של דיונים.
ברור שהסכמים.
לא, בסדר, אבל בלי ה...
תשמע, צביקי, אתה... תודה רבה לך, אחר אני רוצה לעשות משהו, אתה רוצה לזהות את הטייפ, זאת אומרת, יש לי שאלה.
כן.
אבל אני רוצה תשובה כן על השאלה. זה מפריע לך שאתה, שההחלטות שוויוניות, משהו בתוכך, שריות מן העבר, או סתם דברים שאומרים, אני שמח אם זה היה אחרת.
יש לי שריות מן העבר, אני לא יודע להגיד בדיוק כמה הם חזקים, אני מאוד שמח שיש שינוי, במובן הזה. ואני חושב, במובן אמיתי אני חושב, שזה לא נכון כלפי אנשים, במקום שלהם. אני חושב שאישה יש לה מה יתרום לעולם, ואשתי עובדת ועושה דברים מקסימים בעבודה שלה, והיא תורמת, היא נהנית מזה, ומי שהיא עובדת אותה נהנה מזה, ולכן זה דבר חשוב שזה קורה. האם לפעמים אני אומר לעצמי, אני רוצה להיות, לצאת בערבים או חברים, לצאת בזה ושאיתי בבית, אני יכול להגיד את זה, אבל לא באמת, כי בצורה אמיתית אני שמח מזה. זה בהחלט מציב קשיים, זאת אומרת, זה לא רק מהפכה, איזה יופי, האישה יוצאת לעבוד, האישה היא גם זה, אלא זה משנה את כל המשל, ואני מרגיש שאם אני לא קשור לזה, אז זה יכול לעשות, כאילו, אם אני אבוא עם התבנית שאני לא גדלתי בה, אבל שהיא קיימת במובן, במובן, לא יודע, ארכיטיפי כלשהו, של הגבר הוא עובד, והאישה עשה את הילדים, לקחת הילדים מהגן, אני... זה מתפוצץ פשוט, אז זה משהו פה מתבלבל, אז אני אשמח בו, אני מביא את המחיר, יש פה מחיר, והוא מחיר ואני גם לא מוכן לשלם אותו, זאת אומרת, אני לא מוכן לשלם שלי בעד חמש בגן. אני חושב שאו אני או אישי צריכים לקחת אותם בשתיים, יומיים בארבע, כל שם בשתיים. אנחנו צריכים לשלם את זה מחיר בעבודה שלנו. ואני יודע שאני גם צריך לשלם חלק מהמחיר
הזה. יפה. עכשיו אנחנו נעשה משהו נורא נורא מפתיע. כן, אני חושב שעכשיו משחק דרמטי, בסדר? הקורבן שלנו יהיה שימון, כי הוא יועץ זוגיות, נכון? בסדר, אוקיי, עכשיו תראו מה ההצגה. בהצגה אנחנו נמצאים פה בארוחה משפחתית, חברים, תראו, זה הבעל, זה שימון, אני אשתו, הוא נקרא. ושם צבדים דור הזה, אתם תפלו מהזקן, זה סתם זה.
זוהר הבא.
כן, זוהר הבא. ואתם עכשיו נמצאים בארוחה הזאת שלנו. לא יודע, אתם קוראים משפחה, אתם חברים, ושניים, אחר כך זה וזה. ואז, בדיוק עכשיו שמעון גמר לומר דבר תורה. אוקיי? שמעון, דיברת שטויות. כאילו, אנחנו למדנו את זה עם הרב, אתה לא הבנת את הרמב"ן הזה בכלל. הוא ידוע, מפורסם.
מה, שומעת ברמב"ן?
מה?
מה את שומעת מהרמב"ן?
אין פה מה לשבוע, כאילו, צריך ללמוד אותו, אתה לא
יודע מה
אני חושב. כאילו, הוא אפילו מדרשה להראות את הרמב"ן.
אני בישיבה, אבל אצלנו בישיבה הרב אמר אחר.
הרב שלך. אני אומר דברים של טעם, הוא מדבר עם הרב שלו.
לא יודע, אני משחק מצלח להיות אמיתי. תגיד לי, כאילו, אני אהיה אמיתי.
אני אמיתי, יאללה.
אוקיי, אז בא אמיתי, אז אני שומע. מה
נועדתם במדרשה? כאילו, זה אתה לא אדום, זה לא העליב אותך, זה לא...
לא, יגידו שדיברתי שטויות, זה העליב אותי... זה העליב אותי בלי קשר.
של פעם? אני לא יודע, אני...
יש לי
הרבה חברים
שזה
עדיין
ככה.
מה,
שמה? אין הסמכות התורנית בבית, האישה היא במדרשה.
לא, בסופו של דבר נניח בבית אצלנו, אני הסמכות התורנית. גם אם אני הייתי מעדיף שהיא תהיה הסמכות התורנית, היא צריכה להחזיק הסמכות התורנית. אשתי לא הגיעה לבית אשכנזי, היא הגיעה לבית חצי תימניה, חצי טוניסאית. גם כנראה לי אתה רוצה שאני אהיה הסמכות תורנית, הגבר, המאצ'ו, לא יודע אם מאצ'ו, כאילו, בסדר, אני לא, אני לא זה. מה? ברור, אני עובד את זה כבר הרבה שנים. אבל אני עובד על זה בשביל להגיע למקום מאוזן, או בשביל להגיע, כאילו, או גם כמה שאני לא עבוד על זה, אני אגיע רק למקום, אני לא יכול לעבור במקום מאוזן.
טוב, זה היה מאוד מרשים לך. אני לא אתחקן איתך, אבל... טוב, עוד שתי קולות, עכשיו נעוד איזה שתי דקות. אלעד ב'.
אני מרגיש איזשהו מקום שזה סיפור קלאסי של תסביך נחיתות, שאישה מרגישה מבוקרת שנים ארוכות, מרגישה צורך כאילו לכונן את עצמה, אבל הרבה מאוד פעמים רואה את זה במציאות, כאילו זה הדבר הכי פתטי בעולם, שאתה מנסה כאילו להתמודד עם מי שאתה מרגיש איתו לתסביך נחיתות בפרמטרים שלו. אנשים מרגישה צורך להיות עכשיו נשמע קריירה, כאילו, וזה לבטא את הפמיניזם שלהם, אבל כאילו... זה רק אם מבטא בצורה קצת יותר חדה, אבל זה הנחיתות הזאת. אתה מאמץ את הפרמטרים של היריב שלך, שזה שהשפיל אותך כל כך הרבה שנים. ואז פה אני מרגיש שזה באמת הולך לאיבוד, וגם באיזשהו מקום מביא למאבק בלתי פתיר. כשיש איזשהו סולם פרמטר אחד אחיד לשתי הזהויות האלה, כפרות ונשיות, שפשוט מתחרות על אותה סקאלה, שם זה מוביל להתנגשות. כשאני מרגיש עוד פעם, אני מאוד מתחרות לפמיניזם במקום ההוא שבאמת, וואלה, ברור, המקום הנשי באמת מבוקר, במקום מאוד חינות, אבל בפיתוח איזשהו פרמטר אחר, מאתגר, אבל כל הזמן מאתגר מאוד, כאילו לצד הגבוה, אבל ממנו אפשר להגיע לאיזשהו מקום עצמי, כי אם לא דווקא אחד בא שם.
אני גם אפשר לשאול שאלה לדבר, אני חושב שגם אצלנו נאמר, אני כמחד ממש מסתת השיטה פה עכשיו, כאילו זה לא להרגיש את טיפה אפילו, כאילו אם היא אומרת משהו ברור שיכולה לחלוק עליי, אני חושב, למרות שנגיד, כאילו אצלנו בבית אז היא יותר שמרנית ממני, אבל במקום הפמיניסטי, אחרי להגיד, כאילו מה שמשבר לדברים של אלעד זה ש מבחינה אישית אני מרגיש שהפמיניסט, כי אני לא יכול להיות שאני פמיניסט כמעט מוחלט, אלא מבחינת שוויון ההזדמנויות או המקום של השכל, אבל אני חושב שבסוף אולי איפשהו שאני לא מסכים עם הפמיניזם, זה במקום שהאישה, אני כן מרגיש מאוד שאישה בסוף יש לו צד שהיא רגשי יותר חזק, והיא לא יכולה כאילו להתנגח עם הצד הזה אצלה. בסופו של דבר, בוויכוחים הכי בסיסיים הכי דברים, אתה מדבר איתה, ואתה רואה שהיא מדברת, ומה שמדבר זה הרגש, ולא בגלל הרע, כי זה הצד החזק, כי זה הצד הנשי שהוא מבורך וככה עם נבריאה, בסוף אנחנו כאילו, אנחנו באיזשהו מקום אנחנו לא שווים, בוא נגיד, ב-100%. זה לא רק שאני יותר טוב או פחות טוב, זה לא עניין של מי יותר, כאילו מי יותר. זה עניין של שני דברים שונים, זה רגש וזה סכר, סכר. עכשיו, אני לא משמיד את השכל האנשים, אני לא חושב שהם טיפשות, אבל יש צדדים בחשיבה וצדדים בהתנהגות ובקבלה של הדברים, במפגש של המציאות, שהם חד משמעי, עם נתחת שונה, הרגש שלנו הוא הרבה יותר נסער סביב דברים מסוימים מאשר
ואתה לא מרגיש צורך לעשות מה שדיבר עליו הרבה מחב"ד מיכל, או המשכילים מכאן, מוח שריט הלב, ואתה המוח בלי הלב. אתה לא מרגיש בזה שום צורך.
לא, שום צורך של שליטה. הדבר הזה הוא ביחד.
תיקון,
דירוג. יש שני שיכולים להשלים, או להביא אחד לשני ביחד, אבל ההתנגשות הזאת הוויתור המוחלט על הרגש, הוויתור המוחלט על איזשהו גידול בין זהות גברית לזהות נשית, עם זה מאוד מאוד קשה לי. בא אישה ממש רוצה להיות בדיוק כמו גבר וללכת לצבא ולעשות תפקידים שהם מהותית לא מתאימים להם מצד איזושהי אישה, שתכיר אישה אותך משהו שונה מגבר. והרצון הזה לשוויון מוחלט זה כאילו זה הצד שקשה לי מאוד בפמיניזם, כי אני חושב שהאישה כאילו מאבדת את הזהות שלה, וזה נראה לי מה שמתחבר מה שלה במה, פשוט מאבדת את הזהות שלה במקום הזה שהיא...
טוב, פה אותך לא שמענו על זה סיום.
תחשוב אם איזה אישה לא זו יתחתן.
חוב גידור זה
כן.
חד שתוציא את הילדים מהגן.
כמה חשבתי זה, אני מתחיל ללמוד מה שאלת במשאר החושב. כאילו, זה לא כאילו מוכח בעיניי, כאילו, שיש להם איזה אמיציה גברית כזאת, זה נראה כאילו... אחותי עומד עם גלו, זה הבדיחה ראשית עכשיו בבית, אבל כאילו... לא, כאילו, באמת שזה... תלכי לאיזה שאלה, אבל אם את רוצה להתחרות כאילו ב... לא, כמו שאתה בסרט מטכ"ל. בסדר, ניתנו לכם עוד... תעשו לכם את הזמן של המבחן, כאילו. זה מוכרח כאילו, אבל... מה שאומרים שה... כאילו זה שזה לא יותר או פחות, יש לנו... צריך לדעת משהו שנותן מקום, אבל בשביל זה גם לא
יפה. אוקיי, אז תודה לכולכם על גילוי הלב. ועוד נעבד חלק מהדברים שאתם אמרתם, אבל אני באמת רוצה למשוך חוט ממה שאתם השלישייה האחרונה דיברה לגברת וורסון קרסקי. איתכם בדיוק היא באה ללכת מכות. כן, אז קודם נתחיל לקרוא בפנים את מה שהיא אומרת, אני אחלק לכם את הדפים. זה שני דפים, כל אחד משני צדדים, אז קודם כל שני דפים ויעביר הלאה, וזה גם שלחתי לכם את זה בגוגל, בבודה סליחה.
לא, זה משהו לשאול,
כן, יאללה, תשחיל.
כשהרב אני מרגיש הרבה יותר מהשאלה על אנשים, אני מרגיש שהמנחה הפמיניסטית פוגשת אותי הרבה יותר במודל הגברי המצופה.
כל אחד פגיע שתיים.
גם הגבר משתנה מהמחאה הפמיניסטית. גם אני לא, אם המודל, כשהאישה מחפשת מודל גבר מסוים, ואני כבר לא,
לא שם.
אני כבר לא שם המודל הזה. זה כבר נכון. לא תמיד יש שאלות לשוביניסטיות,
נכון.
יש שאלות לשוביניסטיות לאישה.
נכון.
ואני תבוא ממני להיות איזה מודל של גבר מסוים.
אני שנייה רוצה להתקיד.
ומה שפחות.
אוקיי? לא, זו אמירה מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת, מה שאלעד אומר, מה שאלעד בא ואמר, הוא אמר ש... כאילו, המהפכה הפמיניסטית לא שינתה את האופי הנשי, שהיא הולכת לבגדל עוז ועושה את הסרט מטכ"ל. היא גם שינתה את הגבר. גם הגבר הוא כבר אחר. גם הגבר הוא יותר רגיש, הוא יותר בוכה, הוא יותר... הוא משל כמו להישבר, כאילו, הוא רוצה להיות עם הילדים. אוקיי? אז מתחילים רבים, לא מי לא יוצאים, מי כן יוצאים את הילדים מהגן, זה נציאות. וגם זה יכול ליצור מתח, זאת אומרת, דווקא כאשר האישה מצפה שפתאום יצוץ מחדש האביר לעשות ללבן. אוקיי? אז גם זה...
אבל
זה אלטרנטיבה
אני מרגיש למה
שברק
אומר,
באיזשהו
מקום הוא אומר שהאירור יביא לאובר הקצנה של שתי הכיוונים אל הרכך, אלטרנטיבה המוחלטת, שעצם זה שהנשים מגלות את הצד הגברי שלהם פתאום הדברים,
בין
את
הצד
הנשי,
כן.
ואז יש כאילו
פיתוח
יחסים
ולא
הקצנה.
כן, לפי המודל של בובר זה אמור ליצור באמת איזשהו חיבור יותר טוב. המציאות זה אולי טיפה יותר מורכב. טוב, אוקיי, אז בואו נדבר כמה דקות על וולסון קראפט, שבדיוק בא להקיף את הטענות שלכם. אדם יעשה את זה בצורה שאולי תגרום לנו קצת לגחך, כי בכל זאת כתבה את זה לפני הרבה מאוד שנים, והיא מאוד מאוד שבויה בתוך התפיסות של הנאורות. אבל יש גם היגיון ממה שהיא אומרת, אני קודם כל אפתח בלהציג בצורה פמיניסטית מאוד את ההיגיון הזה. היא אומרת, תשמעו, סליחה, הגברים קבעו את כללי המשחק במשך הרבה מאוד שנים. Okay? הם קבעו ש... אני יודע מה, בתור משל, כאילו, מרוויחים כסף מעבודה, לא מלהיות עקרת בית. Okay? אבל יש תפיסה פמיניסטית שיקבלו על זה כסף. אוקיי? אבל הם לא מתלמים את זה בכסף. אוקיי? זאת אומרת, אם אישה הייתה מגישה לבעל חשבונית, אז הרבה דברים היו נראים אחרת. שוב, לא אישה. אם הילדים היו מגישים חשבונית, אוקיי? כל דבר כזה היה לקבל את העלויות שלו, אז כל העולם היה משתנה. אבל זה לא. כאילו, הדברים קובעים מה חשוב, הדברים קובעים מה קלאסי, הדברים קובעים את כללי המשחק בצורתם הגברית. עכשיו, אז אם אתה רבו אומר, יפה, תלכו את הנשיות שלכם, אבל מה שזה אומר, הוא תמיד נשאר נחותות. בחברה הישראלית היא חברה ש... כדוגמה, כבר היא לא דיברה עליה, היא חברה שנמצאת שנים ארוכות במלחמה, אז זה ברור ששירות צבאי הוא פותח דלתות. תראו, שמעתם פעם על תת אלוף בצהל שהוא מחפש לעצמו עבודה שהוא מגדם כינור ברחוב, או שיגידו לו בוא תהיה מנהל בית ספר, או שהוא יהיה כמשרד ממשלתי, או שהוא יעבוד בחברה ציבורית, כל הרבה דברות, או שיגיד חברה לייצור נשק, אף אחד לא יושב בבית, אחרי שהם יוצאים עם פנסיה מאוד נכבדה, הם יכולים לעבוד במה שהם רוצים, בפוליטיקאים כל הדברים האלה. כאילו, אז השירות הצבאי הוא מפתח לזה, אז אחרי תגיד, לא, זה גברי מדי, אתם... לא. אם אנחנו רוצות להיות בבוא היום ראשת ממשלה, הדבר הזה יכול להיות דבר חיוני. זה, מי שלא את השירות הצבאי, אלה ובכלל תפקידים נחסרים בפני. אז כן, אנחנו לא אוהבות, אנחנו לא אוהבות את זה, אנחנו לסנוע את זה, אנחנו לבקר את זה, אבל אתם אתם פה קודם, ואתם קבעתם את כללי המשחק. אוקיי? אני לא רוצה להיכנס לך בנחיתות עד שכללי המשחק האלה ישתנו. אוקיי, עכשיו קצת נקרא מהגברת גברת הזה.
דווקא בהקשר הזה, זאת אומרת, הקדימה את זמנה בהרבה.
כן, אבל הרבה כבר אמרו שהייתה הגבר היחיד בממשלה. אז... טוב, אבל זה סיפור. הפתרון הוא מאוד פשוט. הפתרון שלה זה שהאישה תקבל חינוך כמו הגבר, תהיה משכילה כמו הגבר, ולכן, לפחות בנגלה, במה שהיא אומרת בצורה יותר גלויה, תוכל סוף סוף להיות משפחה ראויה לשמה. מה שקורה עד עכשיו זה לא משפחה, זה גן ילדים. שבו האישה היא הגלתה. עכשיו בוא נקרא קצת בפנים. חינוכה של אנשים, אני אקרא את זה, עמוד 14. חינוכה של אנשים זוכה באחרונה לתשומת לב רבה מהבעבר, ואף את יחל השכים לראות בהם מין קהל דעת בין מושא ללב ולרחמים מצד מחברים השואפים לתקן את דרכן בעקיצות או בהנחיות. מוזכר שהן מבלות רבות בתוך חייהם הראשונות ברכישת מיומנויות שטחיות, ובתוך כך הן מקריבות את חוסנן הגופני והנפשי לטובת תפיסה מופקרת של היופי, ובשם תשוקתן לבסס את עצמן בצוות הנישואין, שרק את יכולות נשים להתקדם בעולמנו, וכיוון שמשלב הדפות הן לחיות ותו לא, הן מתנהגות עם נישואיהן כמו שכבר לצפות שתתנהגנה פעוטות שכמותן. הן מתלבשות, הן מתאפרות, הן מכנות בכדי שמות את יצורי האלוהים, הכוונה כאן את בעליהם ואת בני האדם וכל מיני פוצ'י מוצ'י. ברור שבריאות חלושות אלו קשירות רק להרמון. הניתן לצפות מהם למשול במשפחתן בשיקול דעת, או לטפל בתינוקות האומללים שהן מביאות אל העולם. אם אדם סביר להקיש מתנהגותם הנוכחית של בנות עמי מן החיבה הרווחת לתענוגות, לעשות מקומן שהשבתנות של התשוקות הנאצלות יותר, הפותחות את הדעת ומרחיבות אותה, שהדרכה שנשים כמותן נתתה, יחד עם בני של החברה התרבותית, להפוך אותן למושא תשוקה חסר חשיבות שכל תפקידן להרבות כסילים בעולם. אם אפשר להוכיח שהשאיפה להקנות להם מיומנויות בהתפתחות בינתן, מרחיקה אותם מתחום החובות שלהם, הופכת אותם למגוחכות ומיותרות, ברגע שנגובה תפרחת היופי קצרת המועד. סופר טוב לב, שאני זוכר את שמו, תוהה בהגעה, מה יש לבנות ה-40 לעשות בעולמנו? חשבים כבר לא יפות. אני מניחה שגברים רציונליים, תסליחו לי על כך שאני מנסה לשכנע אותם להפוך לגבריות יותר וראויות יותר לכבוד. אכן, המילה גברית אינה אלא מין דחליל. אין סיבה של ממש לחשוש שאנשים תסגן עליהם יותר מלאי אומץ או נחישות, שכן הנחיתות הברורה שלהם בכל הנוגע לכוח גופני בהכרח תוצרת המפיות בגברים במידה כלשהי בקשרי החיים השונים. אך מדוע להוסיף על נחיתות זו דעות דומות המסות המילה הטובה למין אחד ומעמבות אמיתות פשוטות עם הזיות החושים? בפועל, תפיסה שגויה של המציאות הנשית מבזות את הנשים עד כדי כך שאומר, ולא רק כדי להכעיס, שחושה מלאכותית זו, שחושה גברים יוצרים, מייצרת נטייה לרודנות, ומלידה בהם אורמה, יריבתו הטבעית של הכוח, שגורמת להם להיעזר בגינומים ילדותיים נלוזים, שאמנם מעוררים את התשוקה, אך פוגעים בהוקרה, מה שנקרא בעברית צריכה מניפולציה נשית. יהפכו נא הגברים לטהורים וצנועים יותר, ועם הנשים לא תהפוכנה אז לחכמות יותר באותו שיעור, יהיה ברור שבינתן חלשה יותר. ולמותר לומר, ובאת השם על המין בחלותו, כי פרטים רבות מהנשים נבונות יותר מהגברים שלצידן, ומכיוון שמאבק המתמיד על האיזון גובר את השם שלו רב יותר, נשים מסוימות מושלות בבעליהם מבלי להתבזות, כי השכל ימשול לאט. אוקיי, אז האם התפיסה שלה היא תפיסה לא היררכית? היא רוצה לשבור את ההיררכיה?
עכשיו
לא תחשבית,
זה 1700
ומשהו. לא, זה תרגום.
לא,
שהתרגום,
אז הוא כבר תרגם את זה לצורה עכשווית.
לא,
המילה לנוזה
היא לא
מילה
כל כך
חשובה. לא, זה מפתיע אותי, לא יודע.
נכון, לא, זה מפתיע שאדם שכתב...
קולח, לא יודע.
כן, יפה, אוקיי, אני אשלח לך את המחמאות שלך.
כן.
אוקיי, שוב, האם גברת W חושבת שבאמת לא ראוי שמוח ישלוט עליו? בדיוק, יפה מאוד. זאת אומרת, היא לא אומרת, נכון, אנחנו רגשיות יותר, רקנו לנו, הרגשיות שלנו היא הבנייה, היא הבנייה שאתם יצרתם. אתם לא נתתם לנו חינוך, מה שאז כמובן היה נכון. אתם לא נתתם לנו את האפשרויות להתפתח, ולכן נותר הכלי היחיד של האישה לקבל איזשהו מעמד, וזה להתחתן. כשהתחתן היא צריכה להתחנחן, היא צריכה להיות יפה וטיפשה, אז זה מה שהיא מנסה לעשות. היא צריכה לתפוס גברים, אפילו בנת לפתות, ולשמור על מקומה במשפחה, כמו שכבר ניטשה אמר, שהחלשים הופכים להיות ערומים ונבזים.
תודה. אבל היא כן אומרת שאני יודע שלא יש גבר. אבל היא צריכה להתפוס כבר ממש מבינת. אין חשש
שהאנשים תסגל עליהם יותר מדי, אבל זה פשוט. כן, יפה. אז פה יש שתי אפשרויות. או לבוא ולומר שהיא מוכנה לזה שנשים יישארו ככה למטה כי הן יותר חלשות, או שהיא רומזת שאת הסולם של השכל היא מוכנה לקבל, את הסולם של הכוח היא לא מוכנה לקבל. תבין שבתקופה הזאת שהיא דיברה היה אומץ עצום לכתוב את הספר הזה שהיא הוציאה, גם הוציא אותו בירושלים דרך. אוקיי, אז בהתחלה לפחות. אז ממילא יש דברים שהיא לא, היא לא, היא לא רצה לכתוב. כן.
כי
זה מקבל את הנתון פשוט. מה? זאת
אומרת
שהספר
זה
הרבה
חברתית, אבל
הגוף
זה נתון.
אני לא בטוח. שוב, אני לא... אם תמובן לקרוא את הספר הזה כולו, ותראה שהיא לאט לאט בונה את הרמזים שלה, שמוביל את הספר לכיוון יותר חתרני. אנחנו נראה את זה עוד מעט. טוב, עכשיו בוא... כן, אז עכשיו בוא נקרא, נקרא קטע שבמידה רבה הוא כבר, הוא כבר מתחיל לפתח את, את הדיון ש, שעשינו עכשיו, אולי מישהו עכשיו יקרא מי הווה נבחן את השאלה.
איזה עמוד?
עמוד
32.
הווה נבחן את השאלה, בסופו מצביר שאסור לאישה לעולם או לרגע לחוש היא עצמנית. כמה שצריך למשול בה ולגרום לה להשתמש בעומתה הפנימית, עליה להפוך לשפחה מתנחמת כדי להיות מושג שוקה מקפה יותר, רק לבעיה מתוקה יותר לגבר בכל עת שהוא בוחר להתרווח. הוא עוד מוסיף על טיעוניו שאותה הוא מתיימר לבסס על עדויות מן הטבע, ומומס שגם את האמת ואת הנחישות, את תנאי היסוד של כל מידה טובה אנושית, משתפח אצלה בגבולות מסוימים. בכל הנוגע לאופי האנשי, הציות הוא הלקח העיקרי שצריך ללמוד במרץ בלתי נראה. אלו הבלים. יקום הגבר הדגוש שסיפור חזק דיו לחדר את הערפל שבו כיסו את הנושא הגאווה והחושניות. ראים אנשים נחותות מן הגברים באופן טבעי, ראים אם לא תהיין החוברות צריכות להיות זרות ולחותן, ראים אם לא תהיין שוות בדרגה שנדוקן, מידע הטובה למושג יחסים. היא לגעתית מהמודן צריכה להתבסס על אותם עקרונות ולחתור על אותם מטרה. כיוון שהן קשורות לדברים כתבנות, כראיות וכנימות, קרא לרשת אושפיין המסרי על פי האופן שבו הן ממלאות שבות פשוטות אלינו. אך המטרה, המטרה הלימה של כל מה המתנושאים, קרא להיות שחלול שכלן שלהם ולפתוח הכבוד לעצמי המלבר במידה טובה מודע לעצמו. הן יכולות לנסות להעניין לעצמם עם דרכן, אך לעולם אסור להם, ואסור להם לגבר ולשכוח שהחיים אינם מניבים לסוג הרושב שיוכל לספק נפש בת אומר. אני מתכוון לרמוז שמי מהמונים צריך לשקוע בירורים מופשקים ובחזיונות רחוקים. עד כדי כך שישתת את קשרי החיבה ואת החובות המונחים לפתחו, שהם, למותו של דבר, האמצעים שנועדו ליצור את פרי החיים. נהפוך הוא, ממוצעת להם בחום ובתוך כך אומרת שהם מעניקים סיפוק מרבי אשר מוקנים לאשורם באופן מפוקח.
עוצר פה. כאילו, עולה לכאורה האפשרות שהאישה לא תראה את יעודה בפיתוח המשפחה, בטיפוח המשפחה, אלא בטיפוח שכלה שלה ופיתוח הכבוד העצמי הנלווה למידה טובה עבדת לעצמה. יאן נותן לך ללמוד במגדל עוז. Okay? זה, זה כאילו מה שעולה מה, מה, מהסיפור הזה. עכשיו, לכאורה, זה מאוד גם לזכור, שהחיים אינם מניבים את סוג העושר שיוכל לספק נפש בת על מוות, מתוך ההשכלה שלה. Okay? עכשיו, אני רוצה לטעון שכאשר אומרת ווטונקראפט, איני מתכוונת לרמוז שמי מאמין לפקוע בירורים מופשטים עד לכך שישכח את קשרי החיבה ואת החובות המונחים בפתחו. אני רוצה לטעון שהיא בדיוק מתכוונת לרמוז שמי מאמינים צריך לשקוע בירורים מופשטים וכו' וכו'. כן, אתה צריך... מה?
לא.
אני אראה את זה עוד מעט, אבל אני חושב שזה בדיוק מה שהיא רוצה להגיד. אוקיי? זאת אומרת... לא, שוב, אני אסביר גם למה באופן הגיוני. כי אם היא באה ואומרת שהאישה, הדבר החשוב הוא שצריכה לזה לפתח את השכל שלה. אוקיי? אם נגלה שזה בא על חשבון פעילותה המשפחתית, האם זה לא אומר שהיא צריכה לפחות להגיש פחות למשפחה? יש פה שאלות שהן היום הכל שאלות מאוד מעשיות. מותר, האם, איפה, במקום להתחתן בגיל 18, כמו שמציע לנו הרב מלמד, אפשר ללמוד שנתיים במדרשה. האם אפשר לעשות תואר באוניברסיטה, אפילו בפילוסופיה או בהיסטוריה, ולא במשהו שמחר בייעוץ חינוכי? כן, אנחנו חיים בעולם, בעולם יש פה גבולות, יש פה דבר אחד שבא בחשבון השני, כן? עכשיו, אז אני חושב שאם ווטונקראפט מעלה על נס גם עבור האישה את הדבר הזה, אז לפחות נקבל למסקנה שזה צריך להיות גם וגם. אבל בטח לא נקבל הנחה שהאישה תמשיך לבטא על ההשכלה שלה בשביל שתוכל למלא את חובותיה הביתיות במשפחתם. או שאני אקשיב שזה דבר שכל משכנע. בסדר. אוקיי, בוא נמשיך. הדעה הרווחת. הדעה הרווחת,
כי
אישה
מסרה למען הגבר,
נולדה מנסה מסיפורת איתי
של מוחלט
ומסיפורת
איתי של מושן. סברו אי פעם שחווה היא אחת הצלעות של אדם, שקוט למשמעות. אבל כן עלינו להכיר בכך שגם המשכנה נובעת מדעת יחילה מוכלת, או לקבל אותה רק באשר היא מוכיחה שמשך על ימי העולם, מוצא הגבר לנכון להפעיל את כוחו כדי לשעבד את בת בזייתו. ואת כוח של ההמצאה שלו כדי להוכיח שמין הראוי לתת את צווארה בעול, כן הבריאה כולה נצרה רק למוכיתו להנעתו. אבל הסיכו מדבריי שברצוני להפוך את סדר הדברים. והסכמתי שעפים לבני גופם במה שההשלכה הועיד על הדברים על מידה גבוהה יותר של המידה הטובה. אני מדבר באופן כולל על המין אנשי כולו. אבל אני רואה צל של סיבה להתיש עם דרכיהן הטובות של אנשים צריכות להיות שונות, ואין לטובן. למעשה, כיצד יתכן הדבר אם יש למידה הטובה רק עמת מידה נצחית אחת? המחשבה הסתירה מחייבת אותי לפוליטון באותה מידה של ביטחון שבה הציר על קיומו של אלוהים, שממדותיהן אותה נטייה בסיסית. מכאן נובע שאין להעמיד את האומה כנגד החוכמה, את ההתרדות הקטנות כנגד המאמצים הנשגבים, אבל הרפיסות התפלה, עושה תחת הכינוי הדימות, כנגד אותה נחישות שרק אופקים רחבים יכולים לבטח. אמרו לי שהאישה תאבד על הרבה מכינה ריקודים, ואפשר שיצטטו את דעתו של משורר המוגד כדי להפך את קביעתי הנחרצת. ופה אמר בשם המין הגבולי כולו, ודווקא בקשבתה, עם כל אשר שפנינו, הציפתה שוקה עזה
ולגבים. טוב, אבל אתם יכולים לנחש שהיא לא מסכימה כמובן לטיעון. אוקיי? טוב, עכשיו, כפי שפרננו מתקצר, כן, אני רוצה לראות את המקום שבו הרמזים כבר הופכים לטיפה יותר גלויים. זאת אומרת, אתם מבינים, אני רוצה כבר לטעון, כפי שקראנו, שהיא אומרת, בא לסיכום מדבריי, שמצטים לפעול את סדר הדברים, אז כמובן שהיא ברצונה להפוך את סדר הדברים. כן, כי בעצם היא תומך ומפופח בתוך הדברים האלה. האם הגברים עליונים על אנשים בכוח שכלם?
לא.
בנפשם?
לא.
לא. אז במה כן?
בגופם.
בגופם. אז אם אנחנו מקבלים את ההיררכיה הגברית, שהשכל יותר גבוה מהגוף הזה, ובדים מיד, שהגבר לכאורה נעלה על האישה בדיוק בדברים השפלים והתפילים והלא חשובים. אוקיי? זה בדיוק הקריאה החתרנית שהיא בעצם מנסה להוביל אותה. אוקיי? להבין שמתרשת את הסיפור הזה עד הסוף, אתה מבין שלמעשה יש שוויון. למה כתוב בתורה שאין שוויון? גבר כתב, משה. אוקיי, משביכם.
אני חושב שיש פה התאמה מאוד יפה למציאות, כי לא... מתכתבת, כאילו, את
כל מה שקיים. היא מתכתבת עם המציאות, היא מחוברת
למציאות. אני חושב שגם לפני 200 שנה,
זה כל מי שכן
היום, באמת, הכוח
הפיזי הופך
להיות באמת
נון-פקטור.
הוא לא מעניין
לו. נכון. לפני 1,000
שנה,
הכוח הפיזי היה פה. לזה בדיוק היא חותרת, אני לא אומרת את זה. כאילו, שמור רבותיי, הכוח כבר לא חשוב. כאילו, עושה את זה נורא חשוב. אבל בזה שהיא מצמצמת את כל ההבדלים בין גבר לאישה, רק לנקודה הזאת, היא בעצם מניחה את הבסיס לביטול ההבדל.
זה
באמת
שהעדינות זה
סתם
חושב.
אוקיי, עכשיו בואו, נקרא שבזה אנחנו נסיים את הקריאה שלנו בוורסטוס, ואולי נוסיף אחרי זה עוד מילה או שתיים. שוב, אני מדייק פה את הטיפה חזרתיות בספר הזה, אז אני קורא בעמוד 40 למטה, בפסקה האחרונה. כיצד תוכל לאנשים להתקיים באותו מצב שבו לא יישאו עוד נשים והן לא תנסנה? הם מספרים לנו. בעלי המוסר אמר הסכימו שאופיים של החיים מעיד כי הנסיבות מכינות את הגבר למצבו העתידי. זאת אומרת שלא יהיה עוד יותר נשוי. אך כולם פה אחד מייעצים בערב לאישה לדאוג רק להווה. ומטעם זה ממליצים תמיד על העדינות, על הצייתנות ועל החיבה הכלבית כמידות התרומיות ולא תמיד. ואחד המחברים המתעלם מן החלוקה החושית של הטבע הכריז שהתוגה היא כולה גברית שלה על האישה. לא נבראה ולהיות כלי משחק בידי הגבר, הרעשן שלו, אבל היה לקרקש באוזניו כל אימת שהוא מתעלם בתמונה ובוחר להשתעשר.
זה לפחות
הוא בסדר. כן. זאת אומרת, אוקיי, אז מה המסקנה בסיפור הזה? אוקיי? עכשיו, אז פה אני חושב שוולפסון קרק משחק את משחק כפול. אוקיי? מצד אחד, וזה מה שהיא אומרת בעמוד 41 למטה, המהפכה הפמיניסטית שאני מציעה, אוקיי? תיצור משפחה יותר טובה. היא תעצים את המשפחה, ואני קורא בעמוד 41 למטה, אמנם נשים מצילות וסבילות אין הראיות הטובות ביותר, אבל נקבל את הדיון שלנו לרגע הנוכחי בקיום ונבחן את הנישורים יצורים חדושים כשכאלה מבטאים את המותה עליהם. האם נשים אשר רכשו כמה מיניות משות את הדעת הקדומה הרווחת תורמות לאושרם של בעליהם בלבד? האם מפגיעות הכסלם לשעשר אותם בלבד? האם נשים שילקו בגיל רך את עקרות הצייתנות הסבילה מפתחות אופי חזק דיון לנהל משפחה או לחנך ילדים? האמת שונה וכו' וכו'. זאת אומרת, הוא אומר, האם אתם מצפים שאישה תחנך ילדים שהיא בעצמה לא מחונכת? האם אתם מצפים שהמשפחה תוכל להיות מוסד רציונלי שהאישה היא כל כך לא רציונלי? ולכן היא אומרת, אדרבה, תהפכו גם את האישה לגברית, למשכילה, לשולטת ביצריה, לאמיצה, וכל הדברים האלה, פה תהיה משפחה טובה במיוחד.
על מנת
שוב,
איפה
העצמת
אישה לשם
העצמת
אישה?
כאילו,
פועלת
להעצמת
המשפחה
באופן כללי, להעצמת האנושות. לא, זה גם וגם. בסדר? פה יש צד אחד של העניין, אופק אחד, שהוא אומר, הפמיניזם לא יהרוס את המשפחה. לא באתי להרוס את המשפחה, לא באתי לקעקע המשפחה, באתי לתקן אותה. באתי ליצור משפחה שמשפחה יותר יפה. אדרבה, אתם מדברים על ידידות, ידידות זה בין שווים, לא בין עבד, לא בין אדון לשפחה. מצד אחד אפשר לראות, וזה באמת המסר המרכזי בספר הזה, שוולפסון קרק לא בא לקעקע על המשפחה. כאילו טוען כלפי הנאורות, אתם מיישמים את הערכים שלכם בצורה גרועה. דיברתם על שוויון, אין שוויון ביחס לנשים. דיברתם על נאורות, האישה לא זוכה לנאורות, למרות שהיא יכולה לזכות את זה. דיברתם על משפחה, על עידון של יצרים, אישה שאינה שום השכלה, איך היא תדעת את יצריה ואיך היא תתרום לעידון יצרי בעלה. ולכן, קחו את הפמיניזם, זה ההחלמה של הנאורות וזה ההחלמה של המשפחה שאתם יצרתם. זה צד אחד של המדבר, שוולפסון קרק מציגה אותו בצורה די משכנעת, אבל אני חושב שהיא חותרת למקום אחר. באחד האורחות שיש לי, שהיא בעצמה משום מה לא התחתנה. היא עשתה טעם מאוד מאוד רדיקלי, והיא חיה עם בעלה, אדון גולדמן, שהיא בעצמו גם היה סוף פשוט, בין
נשואים.
עם האיש שלה
אולי.
עם האיש שלה, בין נשואים. עם בן זוגה. מצד שני, היא רומזת, כיצד תוכלו אנשים, תוכל אנשים להתקיים באותו מצב שבו לא יישאו עוד נשים ואין אותי נסנה. יש כזה מצב. היא רומזת על אפשרות שבה כל הנישואים נועדו בשביל ליצור את השליטה הגברית. המוסד מעיקרו הוא מוסד פטריארכלי. כל כולו בנוי על שליטה. וביום שבו האישה תהיה מספיק חזקה, אוקיי, והיא תרוויח מספיק, והיא תגלש, אין לה שום צורך בדברים האלה. הילדים נוצרים כתוצאה מזה שהאישה לא יכולה לטפח את כישוריה. ביום שהיא תוכל ללמוד באוניברסיטה, ביום שהיא תוכל להרוויח כסף, ביום שהיא תוכל לפעול לטובתה, המשפחה תהפוך להיות מיותרת. וחברים יקרים, זה במידה רבה מה שקורה באירופה. אוקיי? זה מה שקורה, ואולי זה מה שמתחיל לקרות עם התופעה הזאת שמכונה את זה בטעות רבנות מאוחרת. אוקיי, שי?
אני חושב בראשונים, אני חושב שאולי להגיד, אישה יכולה להביא ילדים לעולם בגלל להפריט אליהם לבד, ואפשר להגיד, אני להגיד, לא צריך ילדים בעולם. אני לא חושב שגם היום לא נראה לי שאישה שיכולה להביא ילדים לעולם לבד, ועדיין גדל
אז נכון, אבל עוד פעם. היא לוקחת את העיקרון של הנאורות לקצה שלו. לעיקרון שכמעט הרמב"מיסט, כלומר הרמב"ם מחסון לנושא המיני, המכתיבה ומחתושת. הדבר המושלם זה להסכים, הדבר המושלם זה טיפוח עצמי. עכשיו, האם ילדים משרתים את זה? לא, הם משהו פונקציונלי, החברה צריכה ילדים. בסדר, שחברה תפתור את הבעיות שלה. אבל המוסד הזה הוא מוסד, אוקיי, שבו לצורך העניין אני צריכה להקריב את עצמי בשביל שמישהו פה ילך ויעשה דוקטורט או ילך ויהיה רב בישיבה, רבי עקיבא. אשתו 20 שנה, היא מאושרת, ברור, היא ממש מאושרת. 20 שנה, תלך עוד 22 שנה. היא קורבן. אין פה שנקרא שמה רחל. זאת אומרת, היא קצרת יותר לחורבן. רחל צריכה להיות מדי עקיבא לכל הרוחות, שיעשה כלים, היא הולכת עכשיו ללמוד במדרשה. שוב, אני חוזר פה מה שאתה אמרת, מה התינוק ומה המים? האם הסיפור הזה הוא לא חלק מהתינוק שלה? האתוס הזה. אוקיי, עכשיו, אז הפתרון, אוקיי, שצביקי הציע הוא פתרון יפה, אנחנו מנסים להגשים אותו. שבו גם אני עושה דוקטורט, עשיתי אותו, וגם אשתי אחד עושה דוקטורט. כל אחד בזמנו, גם אני למדתי בישיבה וגם אשתי למדה במדרשה.
זה כאילו
של הבוקר אחד? כן, אפשר לפתור את הבעיה הזאת בצורה הזאת, ואני אפילו חושב שזה רצוי. Okay? אבל פה נכנס אלמנט הרגשי באמת, הוא במידה הרבה יקבע את הדברים. אם מגיעים עצבניים כמו וולטון קראפט, אז עלולים לפרק את הכל. Okay? אם מגיעים יותר רגועים, אם באמת מבינים, אבל שוב, יש פה באמת, אתם יודעים, יש פה, אפשר לראות בוולטון קראפט בדיוק דוגמה למחלה שאתם דיברתם עליה. כאילו בן אדם שלא מבין את איך הילדים, לא מבין את המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לה, שבא להוליד ילדים ולשמוח בהם, מה שהגדר פחות יכול, אוקיי? ונכון, אין שוויון, כי לך שתקדים שלך, אבל את תשים את הכל על השכל, מה זה הקטע הזה? מה זה הגבריות הזאת? אוקיי? הוא עושה כבר לא שמע על הפמיניזם השוויוני, הפמיניזם במקום אחר, ואולי שבוע הבא נדבר באמת בעזרת אוריה על המקומות השונים של הדברים, אבל אני חושב שזה הרבה חומה למחשב. תודה רבה לכולם.